לא מצווים על שירה. למשל, מצאנו על חזקיהו מלך יהודה, שהוא נפסל מלהיות המשיח, משום שהוא לא רצה לומר שירה כשהוא ניצל מסנחריב. והדבר הוא לכאורה תמוע. כן? זה כתוב בגמרא בסנהדרין צדיד ד' עמוד ב', עמוד א', סליחה, שהוא לא אמר שירה. לעומת זה, במסכת פסחים כתוב במפורש שכשעמד עליו סנחריב הוא אמר את ההלל. וההלל הוא השירה. לפחות בספרות של הגמרא, כשאומרים שירה, הכוונה להלל. מה? לא, לא, זה כתוב במגילה. דף י' ד'. דף י' ד' עמוד א'. שם כתוב, שואלים, מדוע שלא נאמר הלל בפורים? הגבר שואלת, למה לא אומרים הלל בפורים? והלא, מעבדות לחירות אמרינן שירה, ממיתה לחיים, לא כל שכן. זאת אומרת ש... הגמרא משתמשת באופן אינדיפרנטי במילה הלל ובמילה שירה בשביל אותו הדבר. אז לכאורה, איך יכול להיות שמצד אחד במסכת סנהדרין כתוב שהוא לא אמר שירה, במסכת פסחים כתוב שהוא אמר את ההלל. אלא מכאן אתה למד שיש הבדל בין הלל לשירה בכל זאת. שאף על פי שמבחינה פורמלית, ההלל והשירה זה אותם המילים, אבל השירה אמורה על החוויה הפנימית. כלומר, שחזקיהו מלך יהודה, אמנם אמר את ההלל כדי לצאת ידי חובת ההלכה, המחייבת לומר הלל כל פעם שיש גאולה. אבל הוא לא אמר את זה מתוך הזדהות פנימית. זה לא בא לו מבפנים. הוא לא אמר שירה. ולכן הוא נפסל להיות המשיח. מובן? כן, זאת אומרת, מה שפוסל את חזקיהו מלך יהודה, זה לא זה שהוא לא עשה מצווה. זה שחזקיהו מלך יהודה נפסל, זה לא בגלל שהוא לא עשה מצווה. חזקיהו מלך יהודה היה אדם דתי, דוס, מקיים כל המצוות. מה שפסל אותו דווקא זהו, זה בדיוק העניין. זה שהוא הסתתר מאחורי זה שמצוות לא צריכות כוונה. כלומר, מצוות לא צריכות, לא צריכות כוונה כדי לצאת ידי חובת המצווה. אבל חזקיהו צריך להיות המשיח. המשיח זה משהו אחר. זה מי שמזדהה עם שמחתה של האומה. והוא לא מזדהה עם שמחת האומה. הדור של חזקיהו כן אמר שירה. ההפך. זה לא נכון מה שאתה אומר. הדור של חזקיהו מלך יהודה אמר שירה. איך אנחנו יודעים? כתוב בגמרא. שכאשר חזקיהו לא אמר שירה, עמדה הארץ ואמרה, ריבונו של עולם, אני אומר שירה במקום הצדיק הזה. וזה לא עזר. עכשיו, מי זה הארץ שאמרה שירה? זה העם הכוונה, כן? אז אמרו שירה. אבל המנהיג לא היה כזה.
אז המנהיג לא היה מוכן?
כן, זה הכוונה. צריך להבין, מה העניין הזה? למה זה כל כך חשוב? כלומר, אנחנו רואים בתורה הרבה מאוד דברים שהם תולדה של ציווי. במיוחד, מאז הפסוק בשמות פרק כ' פסוק ב', אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך. מה אומר רש"י? מה זה אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך? קבלו, עד שאתם קבלו מלכותי, קבלו גזרותיי. כדאי היא ההוצאה, הוצאתי, כדאי היא הוצאתי אתכם ממצרים שתקבלו גזרותיי. זאת אומרת, יש מי מעמד הר סיני ואילך, מהלך של סמכות. יש מי ש... מצווה. מעניין שיש עד מעמד הר סיני סדרה של מאורעות שמראים על התנהגות ללא ציווי. התנהגות חיובית ללא ציווי, כשהראשונה בהתנהגויות האלה זה השירה. וזה חשוב. ברור שזה חשוב. כי היה בלי השירה היה מקום לחשוב שהתורה איננה תואמת את האופי הפנימי שלנו. בגלל שזה כפוי. אתה כופה עליי, אתה בכלל שואל אותי אם אני מסכים או לא. אבל אם אני מתעורר מעצמי לשירה, אז זה סימן שיש לי הזדהות פנימית עוד לפני הציווי. אכן זה חשוב שתהיה חלוקה של התגלות השם לשני אופנים. התגלות השם בקריאת ים סוף, והתגלות השם במעמד הר סיני. ההתגלות במעמד הר סיני באה בכפייה, כפה עליהם הר כגיגית. ההתגלות בשירת הים, כלומר בקריאת ים סוף, הביאה אותם להתעוררות עצמית של הזדהות, אבל עם הבדל אחד. דבר שהוא בכפייה, אומנם הוא זר, אבל הוא גם יכול להיות נצחי. דבר שהוא בהתעוררות ספונטנית, הוא לא בכפייה, זה טוב, אבל הוא זמני. לכן מתחילה השירה במילה אז. אז ולא אחר כך. כן, מה אתה אומר? רק רגע. לכן צריך גם לזכור, אבל מה אתה רצית לומר? דבורה השופטת, אותו דבר. התעוררה לשיר. ותשר דבורה.
לכן היא לא ברכה.
יכול להיות שכן שבזה היא לא. אנחנו לא יודעים אם היא לא ברכה, אולי היא כן ברכה. אני אגיד לך, לגבי הלל על גאולה, הקמת המדינה וכדומה, יש הבדל בין שעת ההתרחשות לבין לדורות. בשעת ההתרחשות, אני לא חושב שאפשר להגיד הלל עם ברכה. לא בגלל שאין חיוב, אלא להפך. כי החיוב הוא כל כך גדול שאי אפשר לברך עליו. ולדורות, זה כבר תקנת חכמים, ולכן אתה חייב לברך. טובה? כלומר, תדע לך שבהי ביער, שנת תפשין ח', כשביום שישי אחרי הצהריים, קצת לפני השבת, הודיעו על הקמת המדינה, התכנסו הציבור בשטיבלך זיכרון משה בירושלים, ואמרו הלל. אני חושב שהם אמרו בלי ברכה, מן הסתם. אני לא יודע מה הם עשו. אבל אני אומר, ההלל הנאמר בשעת הנס עצמו, הוא צריך לכאורה להיות בלי ברכה, בגלל שההלל זה דעת רבה, זה התעוררות שלא באה מכוח מצווה. מובן?
ואז צריכים את הכפירה אחר כך.
אחר כך, צריך שנה אחר כך שהרבנות הראשית תתקן. מה? מכאן ואילך יש מצווה. בוודאי. בוודאי. גם בימינו, מי שמתרגש ביום העצמאות אומר ברכה, ויש לי אפילו הוכחה מעצמי שאני מתרגש ביום העצמאות ואני מברך. נכון? אז זה הוכחה שמברכי. כן. מה אתה אומר? זה שאלה יפה, שלא אינה מעניין, ולכן לא התייחס אליה. אתה אומר שלי? טוב. כן.
לא יכלו להגיע לגמרי החלק של
הבא מסירוי
דרך
הפנימיות?
לא יכלו להגיע לחלק גם של מה שבא בכפייה, לא יכלו להגיע לזה מתוך הפנימיות שלהם? כמו
שהגיעו
לחלק של השירה?
דבר שהתחיל בכפייה, אז אני תמיד נשאר עם ספק. אולי זה בגלל שכפו עליי שאני מזדהה, אז אין הזדהות. האם אי אפשר היה לסמוך רק על ההזדהות הטבעית? כן, זה מעניין מה שאתה אומר. לכאורה, למה הקדוש ברוך הוא כפה בכלל ההר כגיגית? שיחכה שבני ישראל יזדהו. אם זה בתים נתבע לשמתם, היה צריך לחכות. באמת זה נכון, אבל אז זה היה דוחה את התורה ב-974 דורות נוספים. לא, לא. זה היה דוחה לעוד הרבה שנים, כלומר עדיין כנראה לא היינו מקבלים את התורה. כי הרי הגמרא אומרת ככה, דבר ציווה לאלף דור. התורה הייתה מתוכננת להינתן אחרי אלף דורות. אבל היא ניתנה אחרי 26 דורות. ואז יש 974 דורות שנמעכו, כן? אשר קומתו בלא עת. והם עזי פנים שבדור. מה פירוש הדבר? הכוונה שהתורה ניתנה לפני הזמן, ומכיוון שהיא ניתנה לפני הזמן, היא ניתנה בכפייה. כי עוד לא הספקנו לקנות את המידה של ההזדהות. אבל זה נכון שאם היינו מחכים עוד 974 דורות, אז התורה לא הייתה צריכה להינתן, היא הייתה נובעת מעצמיותנו. אז למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? למה הוא לא המתין? אומר רבינו סעדיה גאון, כי אם הקדוש ברוך הוא היה ממתין, בינתיים העולם היה סובל. היה סובל כל כך הרבה, שהקדוש ברוך הוא היה מוכן לשלם את המחיר של חוסר הזדהות, ולרפא את השבר הזה אחר כך. אבל היה צריך איזה מינימום של 26 דורות. אבל הדבר הזה יש לו תוצאות. התוצאה היא שבני אדם מרגישים שהתורה לא מתאימה להם, ולכן הם דוחים אותה. וזה מה שהגמרא אומרת, שאותם 974 דורות, הם עזי פנים שבדור, החצופים, שלא רוצים את התורה. מובן? וזה בעצם המקור לחילונות. החילונות היא בעצם עושה דבר מצוין, היא משחררת את, את הישראלי מן הכפייה של התורה. כלומר, הציונות החילונית חידשה שאני יכול להיות עם זהות יהודית לכל דבר, בלי להרגיש מחויב למצוות. ואז זה יוצר אדם חופשי, שכאשר הוא מקבל את התורה מחדש, כשהוא מגיע למכון מאיר וכדומה, זה נעשה מתוך הכרה מלאה. מובן? והדברים מבוארים בספר ירמיהו, פרק למד א', נכון? אם אתה זוכר, אז בסדר. אתה אומר להזכיר בכל זאת. אולי יש אחד מהגולשים שלא זוכר. מה אתה אומר? אתה צודק, יש משהו כזה שגם בגלות היה. הגמרא אומרת שהכפייה, הרי כתוב שויתייצבו בתחתית ההר שקפה עליהם הר כגיגית, שהתורה ניתנה בכפייה, ולכן אומר רבה, מכאן מודה רבה לאורייתא. כלומר, מכאן אנחנו יכולים לטעון שהתורה ניתנה עלינו בכפייה, ולכן היא לא מחייבת אותנו. אבל התלמוד אומר, מכל מקום, הדר קיבלו בימי אחשוורוש. כלומר, בימי אחשוורוש, היהודים החליטו מרצון לקבל את התורה. מה החידוש בימי אחשוורוש? שכל זמן שהיינו בארץ ישראל, בפעם הראשונה, אפשר לומר שהתורה ממשיכה להיות בכפייה. מדוע? בגלל שאחרי מעמד הר סיני, מה היהודים יעשו? יש להם ברירה, חייבים ללכת. נכנסים, לאן הם יגיעו? לארצם. ואז מה יעשו הדורות? אין להם ברירה. הם חיים בבערים ובנחלות שנתנו להם אבותיהם. לכן הקיום היהודי יש לו המשך טבעי. ולכן אני שייך לעם היהודי בכפייה. עד מתי? עד הגלות. ברגע שאני גולה, יש אפשרות מעשית, אמיתית, שכל עם ישראל כולו יתבולל. ובימי אחשוורוש היהודים החליטו שלא להתבולל, ולכן אפשר לומר שהם קיבלו את התורה מרצון. אבל יש חיסרון אחד, זה נעשה בחוץ לארץ. צריך, כדי שזה יהיה אמיתי, שאני אהיה בארץ ישראל, בתנאים הטבעיים שלי, שאוכל להפסיק את הקשר שלי עם התורה, ואף על פי כן אני אמשיך לרצות לקבל אותה, ואז יש תיקון שלם. אפשר לומר אם כן שמה שקרה בפורים, חזר במהדורה שנייה בזמן הציונות החילונית. ואז בסוף, בעצם יוצא שאנחנו היום דור בוגר ביותר, שמסוגל לקבל את התורה מרצון, ולכן הקדוש ברוך הוא זיקה אותנו שרוב עם ישראל חילוני, על מנת שתהיה קבלת תורה מרצון. מובן? הדברים מפורשים בספר ירמיהו, פרק למד א', שאני מזכיר מה שכתוב בו, לא בגלל לא בשביל היושבים כאן, אלא אולי בגלל גולש אחד או שניים שאינם זוכרים את הנאמר שם. הנה, פרק זה בלמד א', פסוק למד. הנה ימים באים נאום השם. וחרטתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לא חברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם. להוציאה מארץ מצרים. כלומר, כשאני הוצאתי את אבותיהם מארץ מצרים, אני התנהגתי באלימות. ביום החזיקי בידם להוציא אותם מארץ מצרים, להוציאה מארץ מצרים. מה הייתה התוצאה? אשר הם מה? הפרו את בריתי. כלומר, ברגע שאתה כופה עליי משהו, גם אם אני יודע שזה דבר טוב, אני רוצה לדחות אותו. ולכן, התוצאה הייתה אשר הם מה? הפרו את בריתי. ואנוכי, בעלתי בם, נאום השם. כלומר, לא נשארתי חייב, הראיתי להם מי הבוס. בעלתי, הכוונה מלשון, בעלות. הכרחתי אותם. כלומר, כל ההיסטוריה זה מין מאבק כוחות בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. עם ישראל לא רוצה תורה, הקדוש ברוך הוא כופה תורה. כי זאת הברית אשר הכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם, נאום השם. נתתי את תורתי בקרבם, ועל ליבם הכתובנה. איך תבנה? והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם. ולא ילמדו עוד איש את רעהו. אפילו ללמד, יש בלימוד גם כן כפייה. אם אתה מלמד אותי משהו, אז יש פה אחת מהשתיים. או שמה שאתה מלמד אותי, זה מתאים לי, אז זה לא היית צריך ללמד אותי, הייתי צריך לדעת את זה מעצמי. או שזה לא מתאים לי, אז אני לא רוצה לשמוע. ולכן יש בלימוד גם כן איזשהו צער. לעתיד לבוא, לא ילמדו עוד איש את רעהו. ואיש את אחיו לאמור, דעו את השם, כי כולם ידעו אותי, לי מקטנה ואת גדולה, מיום השם, כי סך לעבודם, וחתם לא יזכור עוד. כן. זאת אומרת, שלפי זה, החילונות בימינו, היא ההמשך של, של תהליך, מהלך שהתחיל באמירת השירה על ידי משה ובני ישראל. כן.
נשמע עוד
יותר
כפייה.
זה נשמע מה?
עוד יותר כפייה.
מה עוד יותר כפייה?
הרי בא מכתבן, אני לא אתן לכם אפילו צ'אנס להגיד לו.
אם אתה רוצה, אם אתה רוצה,
זה נשמע שאז אנחנו נהיה ברמה יותר
נמוכה. אם אתה רוצה, אתה יכול לקרוא את זה ככה, ואני לא מסכים. למה? בגלל הפסוק הקודם. אשר המה הפרו את ביום החזיקי בידם, אשר המה הפרו את ביום, כל הדברים שהוא מונה בפסוק למד, בפסוק למד א', זה מה שהוא בא לשלול בפסוק למד ב', נכון? הוא אומר, לא כמו שהיה בפסוק למד א', אלא כמו שיהיה בפסוק למד ב'. אז מה יש בפסוק למד א'? יחזיקי בידם, נכון? אז משמע שכאן, אין יחזיקי בידם.
משמע מכאן שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שיפירו את פריטי שלא נעשה את זה עוד כך.
הוא לא רוצה מאבקי כוח, בקיצור. מה? אבל לכן הוא נותן מאיתנו את הבחירה החופשית.
בעניין הזה, בשביל שלא נעבור את
בריתו,
בשביל שלא נעבור
על ידי חדבר. מה שאתה אומר, זה יכול להיות מחלוקת בין הרמב"ן לרמב"ן. יש פסוק בפרשת ניצבים, ומל השם אלוהיך את לבבך. נחלקו בזה הרמב"ן והרמב"ן. הרמב"ן אומר, מה זה ומל השם אלוהיך את לבבך? ואת לבב זריך, ראשי תיבות, אלול, את לבבך ואת לבב. אז אומר הרמב"ן, שהקדוש ברוך הוא יעשה שינוי באדם, ויבטל יצר הרע ממנו. אז הרמב"ן הוא קצת פסימי בעצם, ביחס ליכולת של האדם, להגיע מעצמו להשלמה. מה שאין כן הרמב"ן שאומר, שלא ישתנה שום דבר ממנהגו של עולם, אבל העולם יהיה שקט וטוב, ולכן יהיה עסק כל העולם לדעת את השם בלבד. כלומר, הרמב״ם הוא מאוד אופטימי, הוא מאמין שברגע שתנאי החיים יהיו כאלו, שיהיה שקט ושלווה, באופן טבעי, האדם יעסוק בידיעת אלוהים.
זאת אומרת, אין לנו שום כוח על יצר, אנחנו נזכות עד שמשהו שנגרה אותו, ואז אנחנו
יכולים לעבוד. זה לפי הרמב״ם.
לפי הרמב״ם.
כן, נכון. אז יכול להיות שבאמת שתי הקריאות בפסוק, מכובנות למחלוקת הזאת, בין הרמב״ן לרמב״ן. כן, בבקשה. אבל אגב, האמת היא, כמו הרב קוק, שמהרב קוק משתמע סינתזה בין שני הדברים האלה. זה נכון שיהיה ביטול יצר הרע מן האדם, אבל זה בא על ידי אבולוציה פנימית באדם עצמו. אז קשה להגיד, האם זה מהקדוש ברוך הוא מהאדם, זה כבר לא כל כך משמעותי. זה כמו שאומר רבי צדוק מלובלין, שבתפילה אנחנו אומרים, תקע בשופר גדול. אז מי צריך לתקוע? הקדוש ברוך הוא. לעומת זה, מה אומר הנביא? והיה ביום ההוא, ייתקע בשופר גדול. מי התוקע? לא ברור. נכון? לא כתוב, והיה ביום ההוא תתקעו, או ביום ההוא אתקע. אלא ביום ההוא ייתקע. כלומר, תהיה תקיעת שופר כזאת, שלא יהיה ברור מי התוקע. האם זה הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל? כי בעצם זה יהיה אותו דבר. כך שבעצם אפשר גם להגיד שהרמב"ן והרמב"ן אומרים שני צדדים של אותה המציאות. כרגיל. מה אתה רוצה?
זה משהו קצת קשה להבין את הרמב"ם, האופטימיות שלו.
כלומר, כי אתה אדם פסימי, אז לא מבין איך הרמב"ם אופטימי.
לא, 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 לא בגלל שאני פסימי, אלא בגלל שהמציאות כזאת. במשנה למשל, מדובר שאפילו אישה שהיא מאוד עשירה ומביאה את השפחות וכדומה, אבל היא צריכה לעשות איזשהו משהו.
נכון, בגלל ש...
כי אם תהיה שלווה לגמרי, זה לא יעבוד.
כן, כן, נכון, נכון.
מה את במלח פתוחה, מה אם צועד? זה לא ברור שהשלווה והעושר הכלכלי וכדומה מביא לאיזושהי חוכמה.
נכון, נכון. אני לא אמרתי שזה קל להבין. לכן אתה אומר, אז בעצם אני צודק, אתה פסימי. בסדר, אני לא אמרתי שהמשנה לא פסימית, אמרתי שאתה פסימית. כן.
אמרת שכפו עלינו את זה בשביל למנוע תהליך,
כאילו,
בשביל לזהר שבא בשביל העולם מכירה
ברסיבות. כן. ונפרי התורה בשביל.
מצד שני, גם התהליך הזה, שאנחנו נמצאים
בכל
התיקון של עם ישראל, גם
סובלים. נכון, אז תאר לעצמך מה היה קורה, איזה סבל זה היה, אם הקדוש ברוך הוא היה מחכה עד שהוא נותן את התורה. העולם היה נותן לתוך חושך וברבריות כאלה, שאתה יכול להעלות על דעתך. כן, זה מה שזה אומר. כן, זה לא קל, אז תראה לעצמך מה שזה אומר. כן.
חושך בעולם במצרים? כלומר, היינו בחושך הזה בעצמנו במצרים?
אני יודע. כן, מה אתה אומר? מבחינת הרצון, הכוונה. מה שאנחנו, עשי רצונך כרצונו, שמה שאנחנו רוצים זה מה שהוא רוצה ולהפך. טוב, אז בואו נתקדם. אז ישיר משה ובני ישראל. מי יזם את השירה? משה, נכון? איך אתה יודע? כתוב, אז ישיר משה?
ישיר.
כן, ישיר ולא ישירו. אז זה מתחיל ממשה, ומה?
זה שכל העמים מאוחדים, אתה יודע.
אז אם אתה אומר כל העם היו מיוחדים, אז צריך להגיד, אז ישיר ישראל. יש לנו פסוק כזה בפרשת חוקת, נכון? לא משנה, אבל כתוב כאן, משה ובני ישראל. כלומר, משה הוא היוזם, בני ישראל הולכים אחריו. כלומר, זאת אומה שעוד לא הגיעה עדיין להשלמתה. מה שאין כן בפרשת חוקת, בשירת הבאר, כתוב, אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר עינו לה. ושם משה דווקא מוזכר, אבל ברמז. באר חפרו השרים, קרוע נדיבי העם, מה המשך? מחוקק משענותם. אז מי זה מחוקק? זה משה. אבל, זה, איך אומר הגאון מוילנה שם, זה הזמן של היעלמות משה. האומה עולה, ואז כבר לא כך צריך את משה. אבל בשלב הראשון, ביציאת מצרים, בקריאת ים סוף, עדיין יש תלות גדולה במשה. אז ישיר משה, ומכוחו בני ישראל. כן, מה אתה רוצה? עכשיו, ברגע אחד תסתכלו בפרק תדבב, פסוק כבב. ויומר, אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך, אלוהיך והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. מאכזב מאוד. חבר'ה, כדאי לקיים מצוות. לא קיימו מצוות, יהיו חולים. מה? מה שכתוב, לא? כלומר זה, מה? זה בשביל חבר'ה לא רציניים. כאלה שמפחדים ממכות. אומרים להם, תשמע, כדאי לך, כי אם לא, תראה, אתה תגיע למיון, לטיפול נמרץ. כל התורה ככה? וואי, אתה ממש מפחיד אותי. זה מאכזב ונורא, מה שאתה אומר. רואים שזה בשלבים הראשונים, בספר שמות זה ככה. אבל בספר דברים? ספר דברים, כל כולו מתוק מדבש כזה. משה אמר מדעתו, כך כתוב בגמרא, נכון? זאת אומרת, כן, כן, כלומר, כללות וברכות שבספר תורת כהנים, דיינו, פרשת בחוקותיי, מפי הגבורה, ברכות וכללות שבמשנה תורה, מדעתו. כן, ככה אומרת הגמרא. זאת אומרת, מצד הכיוון האלוהי עצמו, איננו כיוון כזה. למשל, בספר פרשת ויתחלה, איך כתוב? שמע ישראל. השם אלוהינו השם אחד ואהבת. אם אתה מבין שהשם אלוהינו הוא השם אחד, אם אתה מבין את זה, אז לא ייתכן שלא ייוולד מזה ואהבת את השם אלוהיך. כלומר, זאת מדרגה של מוסריות מתוך ההכרה. מה שאין כן, כשהעם יוצא ממצרים, המוסריות נובעת מהפחד. זה מתוך יראה. מובן? אבל זה המצב בשלב הזה. עכשיו, בואו נחזור לפסוק א'. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם, ויאמרו לאמור, השירה לשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו, רמה וים. אז מהו הדבר הראשון שאנחנו שרים עליו? על זה שהמצרים כוסחו, נכון? כלומר, הם מתו. ולא שרו על עצם השחרור. כלומר, בפסוק הראשון עוד לא מוזכר. כלומר, השירה היא קודם כל על מות המצרים, עוד לפני שאתה מדבר על זה שאתה השתחררת. כן, מה אתה רוצה?
קודם הרב, מה שיש משמעות במילה אז שהוא עבר, ועכשיו יש ישיר, שזה עתיד.
אז זה לשון עבר, וישיר זה לשון עתיד. סימן שהשירה היא מעל הזמן. כלומר, בזמן שאדם שר, הוא עשוי להיפגש עם מימד של חיים שהוא שייך לנצח. ולכן זה, הוא כבר לא יודע אם להגיד את זה בלשון עבר או בלשון עתיד, כי זה לא עבר ולא עתיד. מובן? עכשיו, אז מה יש פה כאן? אתה שמח מהפלט האויבים? איך זה יכול להיות? הרי הקדוש ברוך הוא אמר למלאכי השרת, שרצו לומר שירה, כך מובן מסרת מגילה, נכון? מעשה ידיי, טובעים בים, ואתם אומרים שירה? מה אתה אומר? במה השם גאו גא? בזה שסוס ורוכבו רמה וים. הרי יש פסוק, יש מי שמאמר במסכת מגילה בשם רבי יוחנן, שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכי השרת, מעשה ידיי טובים בים, ואתם אומרים שירה. הכיצד? אז התשובה היא שמלאכי השרת, להם לא קרה שום דבר. הם לא היו בסכנת חיים. הם לא נרדפו על ידי פרעה. ולכן הם לא צריכים להתערב בכלל. אתם אל תסמכו על זה שהמצרים מתו. אבל בני ישראל, הם היו בסכנה. לכן הם חייבים לסמוח על מותם של המצרים. וזה מה שכתוב בפסוק ב', עוזי וזמרת יה, למה אני מזמר לקדוש ברוך הוא? משום ויהי לי לישועה. כיוון שהוא הציל אותי. כלומר, המשורר בשירה בא להסביר מדוע הוא שונה מן המלאכים. שהמלאכים לא יכולים לומר כי לא היה להם לישוע, אבל כיוון שהוא היה לי לישוע, עוזי וזמרת יה. כן.
כן, תאמין, זה נראה כאילו גאו גא זה בעל השם.
נכון.
לא, אז זה כזה, אין פה תחילתו של עניין בלפלפלפים. להשאיר לשם כי גאו גא, ואחרי זה זו חזור.
במה השם גאו גא?
השם
מלא,
זאת הכוונה.
איך? איך זה מתברר שהשם גאו גאה? כיסוס ורוחבו, רמה בים. זה הרי באותו פסוק, אם אתה יודע.
בסדר, אז השמחה
היא לכתחילה
מתוך זה שהשם עולה, לא מתוך זה שהשם...
כן, אבל איך השם עולה? במה? בזה שהוא שחרר אותי או בזה שהוא הרג את המצרים?
לא משנה.
לא משנה, כתוב...
זה מה שחשוב.
אה.
השמחה פה היא על הגאות של השם.
איך אני מבחין בזה שהשם גאה? בזה שסוס ורוכבו רמה בים. הוא לא אומר גאו גאה בזה שהוא שחרר אותי מהמצרים, אלא בזה שהוא הרג את המצרים. עלה. שון גאווה. כן.
השירה עומדת על הגאות של השם. השירה השם כי גאו גאה.
ודאי. אז מה? אבל במה אתה מפכין בגאות הזאת? בזה שסוס ורוכבו רמה בים, ולא בזה שהוא שחרר אותי. אז הוא מסביר אחר כך, המשורר. כיוון שבה יליל ישועה, עוזי וזמרת יה. כן.
מה זה רמה?
רמה זה ישליך. זה בארמית. בארמית רמה זה ישליך. והרבה פעמים בשירה התנכית יש מילים בעלי, דומות לשורשים ארמיים. כי השירה תמיד שומרת על אוצר מילים קדום יותר, מהתקופה שבה העברית והארמית היו קרובות זו לזו. בסדר? אז יש מילה שהופכת להיות טריוויאלית בארמית, שהיא שירית בעברית. למשל, איך אתה אומר לראות בארמית? חזה, נכון? בעברית חזה, זה נאמר, זה ביטוי שירי. בדרך כלל אומרים רעה, נכון? בעברית המקובלת, בשפת היומיום, אתה אומר ראיתי, אתה לא אומר חזיתי. מתי אתה אומר חזיתי? כשאתה רוצה לשורר. אז אתה משתמש במילה שהיא... היא בנאלית בארמית והיא שירית בעברית. בסדר? זה הרבה פעמים קורה כך. אז רמה זה השליך.
אז הרמית הם שרו כל הזמן.
לא, הרמית זה משהו אחר. כן, כן.
אולי ללמוד פה שאולי דווקא אמרו שירה כי זה השם עשה להם את הנלחם, ואם אולי זה היה משהו שהם עשו, אז הם לא היו אמרו שירה?
הם היו שהגיעו שירה על עצמם.
השם עזר להם בכל זאת.
כן, זה, לא, אבל אני לא חושב, כי גם בפרשת סיסרה, הרי הם נלחמו שם, בכל זאת אמרו שירה. וגם במלחמת החשמונאים, הם נלחמו, בכל זאת אומרים שירה. ובהקמת המדינה, נלחמנו, בכל זאת אנחנו אומרים שירה. אז זה ראיה. ראיה ממדינת ישראל, שאומרת שירה על מלחמותיה. וזה הייתי אומר דווקא שזה המבחן. המבחן הוא שכשאתה עושה, להודות שהקדוש ברוך הוא עשה. זה יותר קשה. כן. זה אלי וענווהו, אלוהי אבי וארום ממנו. מה זה ענווהו? אני שואל נוי. אני אפאר אותו. כן? אני אנאה אותו. כן. ואלוהי אבי וארום ממנו, אני אגיד את רוממותו. חזל הדרשו, ענווהו מלשון נווה. מה זה נווה?
בית.
כלומר, אני אבנה לו מקדש, זה אלי ואנווהו. כלומר, כיוון שהוא נתגלה אליי, הוא פרץ את גבולות העולם בשביל להושיע אותי, אני רוצה לשמר את הרגע הזה באופן של קבע. ולכן, מכאן מתבקש בית המקדש.
ברור.
עכשיו, אם אנחנו שמים לב מה המגמה הכללית של השירה, תסתכלו בסוף השירה, בפסוק י"ז. תביאמו ותתעמו בהר נחלתך, מכון לשבתך פעלת השם, מקדש אדוני כוננו ידיך. זה מעניין שיש פה רעיון של הקמת בית המקדש, עוד לפני שקיבלו על כך ציווי.
מובן?
מה זה מגלה? שהנפש הישראלית יודעת שהמגמה האלוהית היא לשכון בתוך בית מקדש. וזה מה שכתוב בפסיקתא רבתי, שנתאווה הקדוש ברוך הוא לקבוע דירתו בתחתונים, ולכן ברא את העולם. אז אם אנחנו מסכמים את כל התורה כולה, נגיד שאדם קורא את התורה ככה פעם ראשונה שהוא פוגש את הספר הזה, אין לו דעות קדומות, מהר מאוד, יש לו כישרון קריאה מהיר, הוא קורא מבראשית עד לעיני כל ישראל, והוא מסכם. מה הוא מסכם? הוא אומר, אני רואה פה, שכתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי לברוא את האדם, כדי לברוא את עם ישראל, כדי שהם יקבלו את התורה ויכנסו לארץ ישראל ויבנו את בית המקדש. ואם אנחנו נקצר עוד קצת, נוכל להגיד במילה אחת, הקדוש ברוך הוא רוצה את המקדש. ככה זה יוצא. זאת אומרת, המקדש, המקום של המפגש בין הבורא לבין הנברא, זאת היא מגמת הבריאה בכללה. עכשיו, זה יפה מאוד, אבל מה זה קשור לשירה? למה דווקא בשירה אנחנו מזכירים את זה שריבונו של עולם רוצה לשכון בתוך מקדש? כי השירה, זה, כפי שאמרנו, זה התעוררות של הנברא. אז אם יש התעוררות עצמית של הנברא, אז יש אפשרות, יש עם מי להיפגש. כל זמן שהקדוש ברוך הוא פועל את הכל מצידו, אין לו עם מי להיפגש. עם מי להיפגש, הוא הרי שחקן יחיד בזירה. ברגע שריבונו של עולם שומע את השירה מצד הנברא, יש לו עכשיו פרטנר, כמו שאומרים בפוליטיקה של ימינו, יש לו עם מי להיפגש, ואז המקדש בעל משמעות. נכון. כלומר, אבל פה אני רוצה קצת יותר להעמיק, אני לא בטוח שהדברים ברורים, לכן אני רוצה קצת להעמיק בדבר. מה הדבר שהקדוש ברוך הוא מצפה מן הנברא? הוא מצפה ממנו דבר אחד, שהוא יעשה את מה שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. והדבר היחיד שהנברא יכול לעשות, שלא הבורא יכול לעשות, זה להגיד תודה, להודות. כי רק מי שקיבל את הטובה יכול להגיד תודה על הטובה, לא מישהו אחר. ולכן אפשר לומר שאם יש שירה של הודאה מצד הנברא, זאת השלמת מגמת הבריאה. נכון? כך שההלל ביום העצמאות, אפשר לומר, זה הצלחת ההיסטוריה. לכן אומרת הגמרא, אם חזקיה המלך יהודה היה אומר הלל ביום עצמאותו, הוא היה המשיח. מובן? טוב. כן. עמודים, כן, עמודים זה רבנן, שכולם אומרים, מה כולם אומרים, למה לא השעץ? כי אתה לא יכול להודות במקומי. להודות זה רק אני יכול. אפילו ביטול חמץ אומרים שאפשר על ידי שליח. כן.
אני חושב
שדבר
שני
שיש
שם לאחר לעשות זה להתפלל.
גם הקדוש ברוך הוא מתפלל.
נכון, אמרת שם שהוא יכול להתפלל אליו.
נכון.
הוא מתפלל לעצמו, אז למה
אנחנו נגיד
תודה לעצמו?
כי לא הוא קיבל את הטובה. לתת טובה זה תמיד למישהו אחר, בהגדרה. מה? מה הוא נהנה? הוא לא נהנה מכלום. הוא לא זקוק לזה.
מתנה מאדם גדול.
כן, נו, אז מה? שהוא נהנה.
אדם גדול מסכים לקבל מתנה.
נכון. אתה מדבר אולי על נתנה היא, שאדם חשוב, שהיא נותנת קידושין, אז כאילו שהיא מקבלת מזה שהוא מוכן לקבל. כן.
אתם יודעים לגמת גם בית המקדש? בית
המקדש
מטרתו זה בעצם לומר,
זה
התודה בעצם?
לא, בית המקדש זה המפגש. והתודה בונה את הנפגש.
יש... לא קשור דווקא לבית המקדש?
התודה זה עוד לפני שיש בית המקדש. אני מודה, ולכן אני עכשיו יכול לבנות בית המקדש. זה מה שאומר, זה אלי וענווהו, כלומר, עוזי וזמרת יביא לישוע, ממילא זה אלי וענווהו, עכשיו יש לי איך להיפגש איתו.
היא קודמת לבד...
בדיוק.
למפגש עצמו.
נכון. כי כדי להיפגש צריך להיות שניים. צריך קודם כל לבסס את קיומו של הנפגש, ואז אפשר שיהיה גם מפגש. מנפגש למפגש. אה? בדיוק. והראיה, שיום העצמאות, זה לפני בית המקדש. כן. כשיגידו כולם הלל ביום העצמאות, בלילה, כמו שצריך, אז ייבנה בית המקדש. מה אתה אומר?
הוא אמר שדבר יחיד שהוא לא יכול לעשות זה לאותו לעצמו על מה שמותן...
נכון.
אז נשמע, מה שאוכל מה שחשבתי, שבעצם הוא נתן לנו בשביל המנת לקבל.
הוא נתן על מנת לקבל, לא הבנתי.
הוא רוצה לקבל את ההודעה.
לא.
זה מה שהיה נשמע.
הוא לא צריך את ההודעה. הוא לא צריך את ההודעה. אנחנו צריכים את ההודעה.
זה מה שרציתי לדעת. זה מה שדוד.
כן, כן.
בהלל, מה המשמעות של הבקשה על השם הושיענו
ולהצליח? הושיענה. ענה השם הושיענה.
תודה.
כן, זה היום עשה השם. נגילה ונשמחה בו. אז בזה היה צריך להסתיים ההלל. נכון? היה צריך ללמוד את ההלל בזה. אבל כיוון שזאת לא השירה האחרונה של תחיית המתים, יש עדיין מה להושיע. מובן? טוב. עוזי בזמרתי וישוע זה ליבן, והוא אלוהי אביו ארומנו. השם איש מלחמה, השם שמו, מרכבות פרעו, וחילו ירה וים, ומבחר של ישב, תובעו ביום סוף, תאומות יחסיומו, ירדו בצולות, כמו אבן, ימינך השם נדרי בכוח, ימינך השם תירץ אויב, רוב גאונך, תרוס כמך, תשלח ארונך, יוכלם מוקקש, וברוח אפיך נעמו מים, נצבו כמולי נוזלים, כפירו תאומות בלב ים, אמר אויב, ארדוף, אשיג, החלק שלל, תמלאימו נפשי, אריק חרבי, תורישמו ידי, נשפת ברוחך, כי שמו ים, צללו כעופרת במים אדירים. טוב, כל הפסוקים האלה הם תיאור של נפילת המצרים. צללו כעופרת, ויש בזה כמה דיוקים שכולם ידעו, אני חושב שמי שלמד רש"י יודע מה המשמעות של כל הדברים, ואז אנחנו עולים למגמה יותר עליונה. קודם כל צריך להכיר בזה מהי העובדה. העובדה זה שהאויב... קלה. עכשיו, מי חמוך באילים השם, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא. הפירוש, מי חמוך באילים? מי זה האילים האלה? האילים?
הכי נמוכה זה
אילים פחות. מה אתה אומר?
בין כל האלים.
אבל מה זה האלים? אתה לא שמעת שהיהדות מאמינה באל אחד?
לא, אני פונה לגויים, אבל
תאמין, ראיתם מאוד. אלא מוכרחים לומר, אין פשט אחר אני חושב, אם אנחנו רוצים באמת להיות אמיתיים, שמאשר לקבל את דברי הזוהר, נכון? שבה אומר הזוהר, שאין לך עבודה זרה שבכתוב, שאין בה ניצוץ של קדושה. כלומר, האלים של האומות זה עבודה זרה, אבל זה לא שזה לא קיים. זאת אומרת, החטא של עבודה זרה זה לתת כוח לאלים, להשתחוות אליהם, לעבוד להם, ואסור לעבוד להם, אבל זה לא אומר שהם לא קיימים. זה כמו שלמשל, העובדי השמש, במה הם טועים? בזה שהם חושבים שהשמש קיימת? לא. בזה שהם עובדים לה, אבל זה שהיא קיימת, היא קיימת. לכן באלים השם, הכוונה בכל הכוחות שקיימים בעולם, כולל הכוחות הרוחניים. מובן? השרים של כל האומות וכו'. זה הכוונה.
יש כוחות רוחניים?
בוודאי שיש כוחות רוחניים.
אבל...
הקדוש ברוך הוא מחיה את הכל, נכון? אז מה? הגויים מושפעים מכוחות רוחניים. בוודאי. כל הבעיה היא שאסור לעבוד לכוחות האלה. כי הכוחות האלה מת השם. כן. הרי זה מה שאומר הרמב״ם. מה הייתה טעותם של עובדי עבודה זרה? שהם אמרו, מאחר והקדוש ברוך הוא נתן כוח כזה לנבראיו, מן הסתם הוא רוצה שנכבד אותם כשם שאנחנו מכבדים אותו. והקדוש ברוך הוא לא התכוון לזה, התכוון שיעבדו רק לו לבדו, ולכן זה אסור. כן.
אז למה הוא נכון
לתור באלים ולא בכוחות,
או
משהו אפילו? מה רע לך במילה הזאת?
מקשה.
מה?
מקשה.
למה היא מקשה? היא מקשה על התפיסה המודרנית. אבל מה נעשה שהיא אמת?
מה
זה לא נכון שיש האלים? כתוב.
נכון. אבל מה התפיסה הישנה אמרה שאל זה כוח?
כן. טוב. נטית ימינך, תבלעמו ארץ, נחית בחזיך, מזוגעלת, נהלת בעוזיך אל נווה קודשך. כן.
למה הקדוש ברוך הוא נתן כאילו השם שלו
לכוחות שבו נתן? למה לא? כי מייצגים אותו.
כל הכוחות מייצגים את הקדוש ברוך
הוא? אלא מה? אלא מי? את מי מייצגו? אז זה מה שאנחנו אומרים, השם הוא האלוהים. לא האלוהים הם השם, אבל השם הוא האלוהים.
אז מה ההבדל בין אליל לאליל?
אליל זה לשון זלזול. רק מתוכן. בסדר?
רק
מתוכן. אמפטי. כן. מה אתה?
כמו שאני מסביר עכשיו, אני לא חושב שאני מבין את זה, אני מנסה לכאורה אם אנחנו רואים שכל האלים הם בעצם כוחות.
נו.
הם כאלה ואחרים. אז משל למה הדבר אתה אומר? תמונה. שמישהו מזהה ברק, תמונה של מכונים, מישהו מזהה גלגל, מישהו מזהה חלון, ולמונה של העולם רוצה שיזהו לכאורה את כל התמונה. אם אני מבין את זה נכון.
אתה מבין את זה לא נכון, אבל...
רגע. אם עובד אלילים כלשהו עובד לשמש, או לירח, או לזה, בכוונתו, הבנתו, שזה איזשהו כוח שמושפע מי, אז זה מה שהוא רואה למעטן. למה זה צריך להפריע לפה? שהוא יתפתח, יגיע ליותר מזה.
כלומר, אתה אומר שיש נסיבות מקילות לעובדי עבודה זר. זה אני מקבל. יש להם נסיבות מקילות. לא אשמתם. אבל מה שאתה אמרת, שהמשל של כל האלים זה כחלקיו של רכב, זה פשוט לא נכון. כי אם אתה אומר שכל האלים ביחד זה בעצם השם, אז אתה אומר האלוהים הם השם. והנה הכתוב אומר, השם הוא האלוהים, אבל לא האלוהים הם השם. זאת אומרת שיש גם ממד טרנסנדנטי, הקדוש ברוך הוא מעל כולם. יש במדרשים על יתרו, שיתרו היה עובד לכל עבודה זרה שבעולם. מה, השתגע? איך אפשר לעבוד לכל עבודה זרה שבעולם? לא, הוא כנראה הרגיש את האחדות. הוא הרגיש שכל אחד זה רק חלק. ולכן הוא היה עובד לכל ביחד, כי הוא היה פנתאיסט. הוא סבר שהאלוהות זה מכלול כל הכוחות. עד שהוא שמע מפי משה, ואמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים.
זאת אומרת שהשם הוא כוח אחד.
הוא לא כוח. הוא מקור הכוחות. הקדוש ברוך הוא לא כוח. הוא מקור הכוחות.
וכל הנלווים אחר כך מה הם? הופעות שלו.
הם נבראים שלו, הופעות שלו. ברור? אבל האלוהות אינה סך הופעותיה. ברור שפינוזה סבר ככה. הוא חשב שהאלוהים זה סך כל ההופעות של האלוהות ביחד, הסיגמה של כל התופעות, הוא אמר, זה האלוהות. כלומר, הוא התכחש למימד הטרנסנדנטי של האלוהות.
למה
הוא התכחש? כי הוא היה רשע. כן.
כוחות התאומה או הרע בעולם, הם גם מייצגים בבירור את השם בעולם?
יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלה. פסוק בישעיהו. בסדר? הכל כלול. זה כתוב, בכל דרכיך דעהו, ואמרו רבותינו, אפילו לדבר עבירה. ואמרו רבותינו, גדולה עבירה לשמה, ממצווה שלא לשמה.
ואין אפשר נגיד, אמרנו שכל התחליט היא בעצם להודות. נו. אפשר בעצם להודות
ש... על הרעה, כמו על הטובה. נכון? חייב אדם להודות על הרעה, כמו על הטובה. זה לעתיד לבוא. כן. ולכן אומר הנביא ירמיהו, ואמרת ביום ההוא, עודך השם כי ענפת בי. תשוב אפך ותנחמני. כן. נו, דבר, אל תחד. כוחות הרעים,
מכירים בהשם, ולמוד
אתם פועלים... כוחות הרע זה פעולות אלוהיות. מהפכן תחקיד לרע. יש מדרש שאומר שכאשר הקדוש ברוך הוא אמר למשה שהוא צריך למות, אז הוא שלח לו את מלאך המוות. מלאך המוות בא למשה, אומר, שלום משה, אני באתי לקחת את נשמתך. אומר, אין דבר כזה, אתה לא תיקח. אמר, הקדוש ברוך הוא שלח אותי. אז משה התחיל לרמוס את מלאך המוות. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אל תהרוג לי את המוות, אני צריך אותו. אמר לו הקדוש משה, אם בסדר, אבל שלא הוא ייקח את נשמתי, אתה תיקח. אמר הקדוש ברוך הוא בסדר, בשבילך ג'סטה, ולכן כתוב על פי השם, שהקדוש ברוך הוא לקח את נשמתו. כן, ברור. מעבירי, חשבת שכוחות הרע הם באים מאלוה אחר? חס ושלילה, חס ושלום.
לא, אבל אנחנו יכולים לפעול נגד,
כשהוא לא נגד, בסדר. סליחה, הוא שואל אותי. יכול להיות שיש לך תשובה יותר טובה משלי. אבל הוא רוצה לדעת מה אני אומר. מה אתה אומר? אז איך הוא מורד בקדוש ברוך הוא?
כן, מורד.
זה גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא מתגלה, שמלכותו מתגלה במי שמורד בו. ברור? זה גם התפקיד. הרי כשהמלך נותן פקודה לאחד מהגנרלים שלו, והגנרל עשה את הפקודה, אין כל כך תפארת למלך. אבל אם אחד מהמורדים מקבל את מלכותו, אז בזה מתגלה מלכותו הגדולה. כן.
לא הבנתי, למה כאשר אדם עושה עבירה, זו גדולתו
של השם מתברך. לא, שמתוך המרידה שלו בקדוש ברוך הוא, בסוף מקבל את עול מלכות שמיים.
המורד.
מה?
המורד.
המורד, כן.
אדם
אומר לראות
שמי שהוא מורד, אז הוא מקבל את עול מלכות שמיים. האם זה יהיה נכון להגיד שמי שיעשה הכי הרבה תשובה זה מי שהכי הרבה יתרחק מהשם?
זה מחלוקת רבי יוחנן ורבי יוחנן וריש לקיש, אני חושב, כן. מי עדיף? בעל תשובה או צדיק גמור? טוב. עכשיו, פסוק. מה?
הלכה.
סליחה?
הלכה כמו? הלכה כמו?
לא יודע. שמעו עמים ירגזון, פסוק י' ד'. חיל אחז יושבי פלאשת, אז נבנו אלופי אדום, אלה מואב, יוחזמו רעד, נמוגו כל יושבי חנען, טיפול עליהם ממטה בפחד מגדול זרועך, ידמו כאבן, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו כניתה. מה מתואר כאן? שקריאת ים סוף פעלה פעולה אוניברסלית. עמים רבים מסביב מתייראים מן הנעשה. נכון? אדום, מואב, כנען, פלשת, כל אלה עמים, כן? שמרו עמים ירגזו. כן. איך הם ידעו? לא יודע. חז"ל אומרים שכשנקרא ים סוף, נקראו כל הימים שבעולם. אבל גם אם נאמר שזה רק משל, אבל זה כנראה היה דבר שעשה רעש. כן? משל כשנפלו מגדלי התאומים. איך כל העולם ידע? כל העולם ידע. בסדר, אז יש דרכים לדעת. לא, אבל יכול להיות שיש מקום אחר בעולם שנופלים מגדלים ואתה לא שומע. אבל מגדלי התאומים זה דבר כל כך מרכזי, זה היה הגאווה של ארצות הברית, אז כל העולם שמע. מובן?
גם הצורה שלהם.
כן, כן, אבל... אני מסכים, אבל יש כל מיני אופנים. כלומר, יש דבר שהוא מרכזי, יש דבר שהוא לא מרכזי. נפילתה של מצרים, זה היה בערך כמו פי אלף ממגדלי התאומים. במושגים של אז. אז ברור ששמעו. שמעו עמים ירגזון. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שמי שנכח במאורע, בעצם השתתף באירוע אוניברסלי. נכון? עכשיו, על פי זה אפשר להבין גמרא במסכת סנהדרין. הגמרא אומרת, מניין לתחיית המתים מן התורה, שנאמר, אז ישיר משה. ישיר לשון עתיד, שר לא נאמר אלא ישיר, מכאן אם כן שמשה ביום מן הימים יקום וישיר את השירה. נכון? מכאן לתחיית המתים. מה משמעות הדרשה הזאת? השאלה היא ככה. אתה אומר לי שאני אקום לתחייה. החיים שלי כל כך חשובים כדי שהם יהיו נצחיים? אז אומרים, אם אתה שותף לאירוע בעל השפעה אוניברסלית, אז אתה כבר חלק מסדר העולם. ולכן אתה ראוי להשתתף בתחיית המתים. לכן מכאן לתחיית המתים, מי שמסוגל לשיר את השירה הזאת של משה ובני ישראל, אז ברור שהוא שייך לתחיית המתים. כן.
אם זה הבסיס לתחיית המתים,
נו.
אז מאיפה לומדים שכל אחד זוכה כמו משה?
איך נדע שכל אחד יזכה כמו משה? נכון, זה באמת השאלה של הגמרא שם. אני נתתי על זה פעם שיעור פה במכון, כשלימדתי את פרק חלק, זה בדף צדיק א' עמוד ב'. למטה בשורות הרחבות, יש קלטות של זה. שם אני עונה על השאלה הזאת. בסדר? טוב. יש פה משהו שרוף?
שום.
זה הכל? אם זה ככה זה בסדר. מה פירוש המילה זו? עם זו קניתה. זו פירושו אשר. מכאן תוכחת מגולה לחתנים שאומרים, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. זו טעות חמורה. צריך להגיד בטבעת זו. זו זה קיצור של המילה זאת, ואילו זו פירושו אשר. 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 כאילו כתוב, עם אשר קנית. משה קנית. שאומרים זו? זה טעות. שמעת רב שאומר זו ולא זו? מוזר מאוד. לכאורה זה בניגוד לפשט. לכן אני תמיד, כשאני עושה חופה, אני מדריך את החתן לומר בטבעת זו. זד או. בסדר? מה זה עד יעבור עמך השם? עד יעבור עמזו קנית. מדוע פעמיים יעבור? משמע שצריך לעבור פעמיים. לעבור לאן? אז צריך פעמיים להיכנס לארץ ישראל. מעניין. יש באמת כאלה שיעברו עד יעבור את ים סוף, עד שיעבור את הירדן. או יש מי שתרגם עד שיעבור את נחלי ארנון ויעבור את הירדן. אבל לדורות, הכוונה היא לעבור פעמיים לארץ ישראל, הכוונה שימכן שתהיה גלות ויחזרו. אם כן נרמז שפה תהיה גלות, משום מה שתהיה כניסה לארץ ישראל בימי יהושע, וכניסה לארץ ישראל בימי עזרא. ומים? שלוש פעמים, מים בימינו. אומרת הגמרא, ראויים היו ישראל לעשות להם נס בביאה שנייה כבביאה הראשונה, כלומר בימי עזרא כמו בימי יהושע, אלא שגרם החטא. איזה חטא? שלא עלו לארץ, כך אומר רש"י. כן, כלומר, יש תנאים להשלמת ההיסטוריה. תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבתך פעלת השם מקדש, השם קונו ידיך, השם ימלוך לעולם ועד. זה באמת ככה קרה? עד כמה שאני זוכר, לא כתוב כך, נכון? בספר שמות כתוב שעשו מקדש, איפה? במדבר. בפסוק י' זין כתוב שרק אחרי שתביאמו ותתאמו בהר נחלתך, רק אז אתה עושה מקדש. אז במציאות היה אחרת, נכון? במציאות עשו מקדש כבר בתוך המדבר. למה שיעשו בכלל? כמו זה אתה אומר שזה ההבדל בין נייד לקבוע. פה לא כתוב צריך להיות נייד וקבוע. פה כתוב רק קבוע. אז למה עשו בכלל מקדש נייד? יש בגמרא סיפור הזה. זה סיפור של הבן של רבי יהודה הנשיא, ששידחו אותו עם הבת של רבי חייה. הוא היה ילד קטן, בקושי נער. אמרו, בסדר, קבענו שהם מתחתנים, אבל נחכה, קודם כל שילמד תורה, אחרי זה יתחתן. אמרו, בסדר, אבל כמה זמן שילמנו? ילמד 12 שנה בישיבה. אחרי 12 שנה הוא מתחתן איתה. אמרו, אוקיי, אבל שהוא יפגוש אותה קודם, שידע מי זאת, שידע מי הקלה שלו. אז העבירו לפניו את הבחורה, ואז הבן של רבי יהודה הנשיא אמר, אולי אפשר רק 6 שנים? אמרו, יאללה, בסדר, רק 6 שנים. אחר כך היא עברה פעם שנייה להביא כוס קפה, לא יודע מה. ואז הוא אמר, אולי אני אתחתן עכשיו, ואז אני אלמד בישיבה. והסכימו, אבל בסוף קרה מעשה שהיא מתה, בקיצור זה לא יצא. אבל כתוב שם שכשהבן של רבי יהודה הנשיא ביקש להקדים את החתונה, הוא קצת התבייש. כן, הוא הסמיק. אז אבא שלו אמר לו, בני, ממידת בוראך יש בך. שבתחילה כתוב, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, ורק אז מקדש השם קודם מידיך. ובסוף, ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם כבר במדבר. כלומר, זאת מידה טובה של האהבה. האהבה מקלקלת את השורה, כלומר, המפגש הראשון של האהבה, הוא מבטל את הסדרים הרגילים. בדיוק כמו השירה. שהשירה הרי לא נצטבו עליה, ובכל זאת אמרו אותה. כן, במקרה של רבי חייא ורבי יהודה הנשיא, זה היה אהבה ממבט שני, קוראים לזה. השם ימלוך לעולם ועד, כלומר זה בעצם התכלית של ההיסטוריה, כי בספרו בגבור ועכשיו בים, וישב השם עליהם את מי הים ולישראל חובר בשם בתוך הים. חז"ל אומרים שאם הם היו אומרים במקום השם ימלוך, היו אומרים השם מלך, שוב לא היו גולים לעולם. כלומר אנחנו רואים גם לאורך כל הסיפור שתמיד יש עיכובים בהשלמת הגאולה. טוב, עד כאן להיום.